אתם מה? אתם רואים מה הפרק מתחיל? והבינוני, שעה טובה. כתוב, ליקוטי אמרים, ספר של בינונים. עד עכשיו הוא הלך מפה, הלך משם, עכשיו הוא הגיע ללב העניין. תקציר הפרקים הקודמים, לטובת חיילי צבא הגנה לישראל. ביבשה, באוויר ובים. יש לכם מילה שלמה בזה. יש מילה שלמה לכבודכם במשברה. טוב, תקציר הפרקים הקודמים. בעל התניא התחיל עם סדרה של שאלות בפרק א', והיום הוא יתחיל לענות עליהם, לכבוד הסיום. עיקר הדברים זה שיש לאדם שתי נשמות, שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. נפש האלוקית היא חצובה מתחת כיסא הכבוד ומנסה להתלבש בגוף. להתלבש בגוף, הכוונה לממש את עצמה, להופיע במחשבות, בדיבורים, במעשים שלנו על ידי כל מצוות התורה, וככה להידבק בקדוש ברוך הוא. יש לה כמיהה אינסופית להגיע למקור שלה, יש לה איזה אש, להבה, חשיקה וחפיצה עליונה, השתה בה בגוף עדי מלכה, ואין לה כלים זולת תרי"ג מצוות. ובמקביל אליה, ברוב חוצפתה, יש את הנפש הבהמית, שהיא גם כן רוצה את אותו דבר, רק הפוך. ממש 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 פועלת בשביל להשתלט על אותם מוקדי שליטה, על 10 הספירות מהחוכמה ועד המלכות, להשתלט עליהם בסתרה אחת, לקחת את החוכמה למחשבות של כפירה ואת הרגשות למקומות נמוכים, ואת המחשבה, הדיבור ומעשה, את הכל לקחת למקומות נמוכים. יש לנו שני סוגי אנשים שהם קצת אנשים קיצוניים. מי הם? משני האנשים שנמצאים לנו בקצוות, הצדיק והרשע. אמר לי זה מישהו שזה משעמם מאוד להיות או בשמה או בשמה, כי שמה לא מתחולל את הדרמה. הצדיק הוא ניצח את הנפש הבהמית שלו שנמצאת בחלל השמאלי באיזה נוקאוט, או על ידי תענית או באיזה אופנים שונים, ואין, זה לא פונקציה, כאילו, זה לא אטרקטיבי, אף פעם, כאילו, כמו שבשבילכם, איזה פיתוי, אני לא יודע מה, להצטרף לאיזה שוט של איזה בנק, אתה אומר, וואה, איך התגברתי. התגברתי, אף פעם לא, כאילו, דברים שהם לא בספקטרום של המקומות שמושכים אתכם. כנראה שגם אתם קצת צדיקים באיזשהם אזורים של הנפש, גם אתם, יש דברים שהם לא פיתוי, נכון? יש דבר כזה, אנחנו מזהים בעצמנו דברים שאנחנו כאילו, אנחנו ילדים טובים. ילדים טובים, אנחנו... והרש הוא גם טיפוס מעניין, הוא אותו דבר, רק הפוך, מה? אותו דבר רק הפוך. שגם הפיתויים האלה לצד של הקדושה לא מדגדגים לו. גם בזה יש מדרגות שונות, עד כמה, אם זה נשאר מזה אחוז או 8% או 10%, עד כמה הסוללה של הטוב והרע מלאה, כמה אנרגיה היא נתנת. זה אנשים שהם, אני רוצה להסביר עוד פעם, הכוונה היא שבפנים כבר אין תנועה שמושכת. זה כאילו הסוף, זה הסוף. זה לא תנועה שמושכת לאיזה מקום. אלא ההשתלטות של צד אחד על הצד השני הייתה מוחלטת ברמה הזאת, שהיא השתלטות פנימית. בן אדם הצליח בעבודה שלו. ואז בא בעל התניא לספר לנו שיש דמות אחת כנראה שרובנו בתוכה. וזה הבינוני. והבינוני הוא, בוא נקרא, למה צריך נקרא קצת, וכיוון שזה הפעם האחרונה שלנו, אז אנחנו נצטרך לדלג קצת ולראות עוד פרקים קצת קדימה, בגלל שבעצם בעצם בשלושת הפרקים הקרובים אז מתואר העניין הזה של הבינוני, אז ננסה ללגום מכל אחד מהם. בסדר. והבינוני, פרק י' ב', והבינוני הוא שלעולם אין הרג עובר כל כך לכבוש העיר הקטנה, להתלבש בגוף להחתיאו. דיינו ששלוש לבושי הנפש הבהמית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שמצד הקליפה אין גוברים בו על נפש האלוהית להתלבש בגוף, במוח ובפה ובשאר רמח איברים להחתיאם ולתמם, חס וחלילה. שמעתם? אף פעם. זה הבינוני. לעולם, לעולם הכוונה אף פעם, אף פעם לא מצליחה הרע, לא מצליח לבוא לידי ביטוי. אתה מסתכל על בן אדם שאף פעם אין לו מחשבה רע, לא דיבור רע ולא מעשה רע. לא רק זה, אלא שיש לו גם הפוך, רק שלושה לבושי נפש האלוהית הם לבדם מתלבשים בגוף, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה, ולא עבר עבירה מימיו, ולא יעבור לעולם, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. מדהים. זה, היית מתאר אותו צדיק, נכון? מה זה היית מתאר אותו צדיק? היית הולך לבקש ממנו ברכות. צדיק האמת. וזה התיאור של הבינוני. למה? וזה השורה הבאה שעושה את המהפך בו. אך מהות ועצמות נפש האלוהית, שהם עשר בחינותיה, לא להם לבדם המלוכה והממשלה בעיר קטנה, כי אם ביתים מזומנים כמו, ועכשיו יש סוגריים ארוכות ויפות שמסתיימות במילה אבל. בואו נקרא את הסוגריים האלה. יש עיתים מזומנים, כלומר יש רגעי חסד מסוימים בהם שליטה בלעדית של הנפש האלוהית בגוף, ושליטה בלעדית זה אומר שאתה מוגן, שיש לך מערכת, כן, היום מדברים מערכות הגנה, מערכות התקפה פה בין הצבאות, כן, יש לך את כל המערכות פרוסות, אין מצב שמישהו ישתלט לך על הגוף, אפילו מהים סגרו, כן, יש כאילו הכל סגור, אין אפשרות, אין אפשרות להיכנס. השליטה היא מוחלטת לגמרי, אבל זה רק איתים מזומנים. יש רגעי חסד כאלה שהם, למשל, בשעת קריאת שמע ותפילה, שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה וגם למטה. כלומר, לא מבין בזה כלום, אבל יש שעות שמתרחשים כל מיני דברים בעולמות העליונים, ואז יש פוטנציאל והשראה למוחין דגדלות, שיש אפשרות לנפש להגיע למקומות גבוהים יותר. אשראי. זה רגעים מיוחדים כאלה, איתים מזומנים. השליטה המוחלטת של הנפש האלוהית, במובן הזה שהבן אדם אומר, מה אתה עושה? אני בא לי רק על השם יתברך. תביא תורה, תביא מצוות, תביא תפילה, תביא אהבת השם, תביא כל המידות הטובות, זה מה, שום דבר אחר שמעניין אותי. כלום לא, זה איתים מזומנים. כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה, יש רגע כזה של השראה, כדאי לתפוס אותו. בכלל כדאי לתפוס רגעים טובים. צריך להכיר אותם, שזה צריך ללמוד סדר מועד. שולחן ערוך אור החיים. אז הוא מלמד אותך איזה רגעים כדאי לך לתפוס. למשל, מה הרגע הראשון שתופסים באור החיים? על הבוקר. זה אם אתה אשכנזי, אם אתה ספרדי. אשכנזי, מה תופסים? רמה, תעלה רמה. מה אומר הרמה? מה?
שיש
לפני שהתגבר, יש סידים ואנשי מעשה. לפני זה, חצות, נכון? כבר כדאי להכיר את השעות האלה. זה שעות מיוחדות, חצות, לילה, או לעורר את השחר. לא תמיד אתם מכירים את השעות האלה. וכדאי, בצבא צריך להכיר אותם יותר. יש יותר מוחין בגדלות בצבא, כנראה. אבל יש דבר כזה, סתם, על סדר היום, צריך לדעת שיש עכשיו, אם אתם רוצים לא שולחן ארוך, אלא הארי הקדוש. ביום שלישי הבא יש פה התוועדות ה' באב, אני מניח. הארי הקדוש, יש הילולה ביום שלישי. יום שלישי אתם מסיימים?
רשמית.
רשמית? אז אתם ממשיכים הלאה, דוחפים? שלכם. אז הארי הקדוש, תלמידו, כתב שער הכוונות. שיש לכל תפילה, בכל זמן, לכל מועד על פני הלוח שנה, גם את הלוח שנה כדאי לקרוא, יש גם הנחיות בין המצרים. כל דבר יש לו את המשהו שקורה למעלה. אז יש רגע כזה שכדאי לתפוס אותו באיזשהו תחום מסוים של החיים. אז למשל זמן קריאת שמע ותפילה, משעת מוחין דגלות למעלה, וגם למטה, משעת הכושר לכל אדם. למה? שאז מקשר חב"ד שלו, את החוכמה, בינה ודעת שלו להשם, להעמיק דעתו בגדלות אינסוף ברוך הוא, ולעורר את האהבה כרשפי אש בחלל הימני שבליבו לדבקה בו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה. איפה אתה עושה את זה? שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא. מה אתה אומר בקריאת שמע? ואהבת את השם אלוקיך. בכלל, הרבה פעמים בעל התניא שם את הפוקוס על ואהבת גם באיגרת התשובה, ראינו את זה. גם בפרקים בהמשך, בפרק מ"ד, כדאי ללמוד את הפרקים האלה שהם מכנה טובה לתפילה. ואהבת זה נקודה חזקה, ששם מתרחש החיבור, הלהבה נדלקת, ואהבת את השם אלוקיך. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, זה יכול לקרות שם. גם לרבי עקיבא, שזה הגיע לו הרגע הזה, אז הוא קרא קריאת שמע. ואז הוא מסר את הנפש, הוא הגיע להשתוקקות הזאת. שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא, וברכותיה שלפניה ושלאחריה, שהם מדרבנן, הם הכנה לקיום הקריאת שמע, כמו שכתוב במקום אחר. בכלל, בשחרית, הם מתחילים עם פסוקי דזמרה. הם באים בנחת קודם כל, ומניחים תפילין, ואומרים את הברכות. מודים לקדוש ברוך הוא על כל מה שיש לנו בברכות השחר, המנגינה הנכונה בקצב הנכון, אחרי זה מתעוררים עם הקורבנות, עם פסוקי דזמרה, פותחים את העיניים, פותחים את הלב, מודים את הקדוש ברוך הוא ומעללים אותו על כל מה שיש לנו פה בעולם הזה, מתרוממים להודעה על כל היקום, יש תנינים וכל תאומות, אש ורד, שלג וגיטו, רוח שערה, כל הנשמה תהללי הללויה. אתה מגיע מתוך ההודעה הזאת אל ברכת יוצר אור, ואתה פותח את העיניים ורואה את כל הבריאה של הקדוש ברוך הוא ברא. אתה מתבונן בגדלות אינסוף. שזהו, שאתה כושר לכל אדם שאז מקשר חב"ד שלו להעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ולעורר את האהבה. אז מגיעים לאהבת עולם אהבתנו. אנחנו מכל הדבר הגדול הזה, הקוסמי, אנחנו אומרים, הנה, מכל התנינים וכל תאומות הוא בחר בנו. אהב אותנו, תורה מצוות חוקים ומשפטים אותנו למטה, ואז הדבר הזה יכול לעורר את האהבה הגדולה לקדוש ברוך הוא. כשעושים את זה באופן הזה, מכוונים, אז אפשר להגיע למקום שואז הרע שבחלל השמאלי, האזור הרע שבנו בחלל השמאלי, כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני מחב"ד שבמוח המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. האינסוף ברוך הוא מתחבר עם החב"ד שלנו, חוכמה בינה ודעת שבמוח, וזה יורד ללב, לחלל הימני, ומציף עם הרגשות את כל האזור שמסביב ומתפשט על החלל השמאלי. זה רגע כזה שבן אדם לא רואה כלום חוץ משאנחנו, שחווה את זה, אז הוא יודע, מכיר בעצמו. יכול לקרות פעם בכמה זמן. בן אדם מתפלל, נכון? קורה לפעמים שאנחנו מתפללים. בדרך כלל זה בזמן של שחרית קורה. בזמן שיש מניין שחרית אפשר גם להתפלל. הזכרנו את זה. יכול להיות על אותה שעה. חוסך זמן. בזמן של שחרית אתה יכול גם להתקשר לקדוש ברוך הוא להתפלל. ממש על אותה מילים, אותו זמן, אתה לא מבזבז כלום, חוץ מזה שאתה פשוט מתפלל שם. אז ברגע שזה קורה, שזה באמת, אני אומר את זה טיפה בסרקזם, אבל זה ככה שאנחנו יכולים, אנחנו מכירים את זה שאנחנו יכולים, אנחנו מכירים את הרגעים האלה שהתפללנו, שהיינו שם באמת, זה קרה ממש. ואז אנחנו שם באהבה גדולה וברצון גדול, והכל רק התפשטות של הקדושה. אבל אחרי שהיינו בגובה הזה, רק בכמה דקות שאנחנו לומדים את התניא הזה, אתה מגיע למקום הזה, אומר, אבל אחר התפילה, בהסתלקות המוחין דגדלות אינסוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי, ומתאווה את האהבה לתאוות עולם הזה ותענוגותיו. אתה לא מאמין שזה אתה. פשוט, בסוף התפילה, תראו. כן? אחר התפילה, כמעט קראתי לכם מיד באחר התפילה, זה יכול לקרוא, ואנחנו מכירים את זה, אתה נמצא בווייב חזק של זה, ואתה מרגיש סכיזופרן. פיצול אישיות כזה, פתאום זה מגיע, איזשהו תשוקה למקום נמוך, למקום רע. למקום, יכול להתעצבן על מישהו פתאום, זאת אומרת, שהיית במקום הזה, גם אם היה בא הנודניק הכי גדול, או הציני הכי גדול, היית מלמד עליו זכות בעין טובה, בכלל לא היית, זה לא מתחיל, שאתה נמצא שם, שום דבר לא מתחיל. הכל כל כך, נכון? פתאום יכול לתפוס על מישהו איזה הקפדה, שחרר איזה משפט לו במקום, מתרגז, יכול לרדת לאיזה תאוות יותר נמוכות. הכל יכול לקרות פתאום. זה התיאור של הבינוני. עכשיו, בפועל כלום לא קורה. מישהו יסתכל עליך, יראה צדיק. את אותו צדיק שהוא תיאר בתחילת הפרק. רק אתה יודע מה קורה לך בפנים. אתה משתלט ברוך השם הזה. אתה לא נותן דרור ליצרים הנמוכים שלך. אבל אתה יודע כמה מאבקים אתה צריך לעשות בשביל זה. והזיהוי הזה, הפנימי, שפתאום אתה מזהה שיש לך חלק כזה רע, הוא תופס אותך. תופס אותך, הוא יכול להציב את הבן אדם, יכול לתסכל אותו, להגיד ששום דבר לא שווה שום דבר. אתה עולה, 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 ושנייה אחרי זה שוב פעם, זה תופס אותך. אומר בעל התניא, רק מפני שלא לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, אינו יכול להוציא תאוותו מכוח אל הפועל, להתלבש באברי הגוף מעשה דיבור ומחשבה ממש, להעמיק מחשבתו בתענוגי עולם הזה, איך למלא תאוות ליבו. למה? כי המוח שליט על הלב, בתולדתו וטבע יצירתו, שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו, שלא למלא משלות ליבו במעשה דיבור ומחשבה, ולהשיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו, אלא הפך לגמרי, בפרט אל צד הקדושה. כדכתיב ראיתי שיש יתרון לחוכמה ומסכלות כיתרון האור מן החושך, פירוק כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה ממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך שנדחה ממנו מאליו. וממילא, כך נדחה ממילא סכלות הרבה של הקליפה וסטרחה שבחלל השמאלי, מפני החוכמה שבנפש האלוהית שבמוח אשר רצונה למשול לבדה בעיר ולהתלבש בתלושה לבושי ענן בכל הגוף כולו, כנ"ל שם מחשבה, דיבור ומעשה, תרי"ג מצוות התורה, כנ"ל. זאת אומרת, ברגע שאתה מזהה את זה, ברגע שזה תוקף, אז יש לנו מנגנון. מה המנגנון שיש לטובתנו? מה הכלי המרכזי שיש לנו? מה המתנה הגדולה שיש לנו בשביל להחזיק ראש? מה?
את הלב.
את הלב?
רטלין בשביל
להחזיק ראש. איך?
רטלין.
או קפה.
נראה
שאתה
מגלה
את זה. נראה שאתה מגלה את זה. או קפה. הדבר המרכזי שמציע לנו בעל התניא בשבילו ליפול, זה את הראש שלנו. בסופו של דבר, שמה אתה יכול. שמה אתה מסוגל להחליט שאתה לא מתפתה. זה הבחירה שלך. ולכן בפועל לא יראו כלום.
זה לא
במשמעות.
זה לא במשמעות. זה לא... זה מבטל את המשמעות.
ואז... מה שאתה אומר, אני חושב, מה זאת אומרת? ברגע שיש לי רוח שטות...
מה זאת אומרת? שהשכל לא משחק תפקיד.
נכון.
ביטלנו אותו.
אבל השאלה אם זה כאילו השתלט עלינו, או שאנחנו היינו מסוגלים, כאילו. עוד חודשיים וחצי. מקווה שאני לא מפחיד אתכם. חודשיים בעצם, מהיום. יש משפט. קיבלת זימון כבר, אבל זה לא נדחה. יכול לבוא למחורת, יש דינה רפיה, אבל יהיה משפט. על הכל. מה שעשינו, וגם על מה שלא עשינו. זה קצת יותר מפחיד. בכל אופן, שמה, מה אתה בוא תגיד, היה רוח שטות. זה תיאור נחמד, אבל היה לך כאילו... יכולת כאילו להעיף את הרוח הזה. הבנתי אותך או שזה יענה? אנחנו, כן, אני אגיד לך מה, אנחנו רגילים לדבר על רוח שטות במשפט הפלילי כמשהו שבאמת הוא פותר מעונש. תרגום של רוח שטות בשפה המשפטית, ושהבן אדם לא היה אחראי למעשיו. הוא היה בכשפיות זמנית. אתה לא יכול לתבוע אותו, הוא לא היה נורמלי, הוא לא היה אחראי למעשיו. משהו השתלט עליו, איזה משהו פנימי כזה, והלכו לו הברקסים, כאילו הוא לא... אין, המכונה התקלקלה. לא הצליח להשתלט על הוולגריות שלו, על האגרסיביות שלו, לא הצליח להשתלט באותו רגע. זה הרוח שטות שנכנסה. יש אנשים כאלו, אז זה לא תופס, אבל... יש לה כשאמר שכולנו משוגעים, זאת אומרת, רבי נחמן ממש כותב את זה, שכל מי שעובר יותר עבירות נהיה יותר משוגע, כי אין אדם עובר עבירה אליהם כי נכנסת ברוח שטות, וכל עבירה מכניסה בו כנראה יותר רוח שטות, ואז ככל שהוא עושה יותר עבירות, הוא נהיה יותר משוגע, כמה הוא כותב. העבירות הופכות אותנו למשוגעים. אני אומר... למקרה קצה האלה, אז זה נקרא שויטה. שויטה הוא גם לא נכנס לגדרים שהוא בחיוב של משפט. אבל אנחנו מזמינים רוח שטות ולא דוחים אותה. יש להקשות על זה קצת, זאת אומרת, אנחנו מכירים לפעמים שמאמרות גם שאומרים שבאמת זה תוקף באופן כל כך חזק ש... פה הוא עולה חזק עם הרמב״ם שיש בחירה חופשית ואתה מסוגל במוח שלך לדחות הכל. כן? אז זו סוגיה באמת מעניינת. מי שרוצה את הקונטרה של זה, בחסידות זה רב צדוק. הוא הבין את הסיפור קצת אחרת. אז תיזהרו ממנו. לא נראה לי שאתם צריכים לפחד, אתם ילדים טובים, הוא היה יכול לא לתפוס אתכם ורשתו חזק מדי, הייתי קיבו אותו.
מה הגישה שלו?
אמרתי שזה מסוכן, עכשיו אתה מושך אותי, אחרי זה אתה רוצה להאשים אותי שכל העולם הרוחני שלך נחרב בגללי? רב צדוק, בעקבות מורו ורבו, מרדכי יוסף ליינר, האיזביצר, מבינים שהחטא בסופו של דבר הוא יכול להיות משהו שהוא כאילו משתלט גם עליך או שהוא איזשהו מקום, הוא כבר לא בכירי. נכון, זה משפט שהוא לא חינוכי.
בשביל דוד אמר את זה טוב.
מה?
בשביל דוד אמר את זה טוב. שאומר עליו שאשם האדם בכלל.
גם רב צדוק לא מתכוון שתלך עם זה עכשיו קדימה, כאילו, זאת אומרת שתיקח את זה כעצה טובה לפיתויים הבאים שלך. בעיקר זה בשאלה רטרואקטיבית, איך אתה מסתכל על החיים שלך ומה זה נקרא תשובה. תשובה במובן הזה שאתה משיב את זה לשם יתברך, שאתה מחזיר את הרצון לקדוש ברוך הוא, ואז ממילא הדברים פועלים לשם. אף אחד לא הולך לעשות עבירה לשמה. כמו שהלעיזו על החסידים, אלה שהתנגדו להם. אמרו שהם הולכים רחוק עם העניין הזה. עשו עבירות לשמה. זה לא היה. זה היה אצל הפרנקיסטים ואצל השבתאים, שם היו כל מיני דיבורים כאלה. אצלנו ספר הכי קדוש, השולחן ערוך. אבל התייחסות למקומות שבהם נפלת, פה מתואר מצב שהוא אידילי לגמרי, שהכל הכל בשליטה שלך. ומצדוק ואיזביץ מספרים לנו שזה לא תמיד ככה. אתה לא יודע אם הרגע הזה הוא מאלה או לא מאלה, אז איך אתה תבחן אם הרגע הזה הוא משם או לא משם? תעשה את כל המאמצים בשביל לצאת מזה. ואז תראה שזה לא משם. יש פה משהו, הפרק הזה הוא אידיאלי מדי, זאת אומרת, מה זה אידיאלי מדי? אנחנו הרי מכירים את האזורים גם שזה לא מצליח. רון, זה הבעיה, אנחנו מכירים הרבה רוח שטות. התיאור של הבינוני שאומר, שמה, זה חצי חצי כזה, אבל אתה תמיד יכול לנצח, זאת אומרת, אף פעם לא יראו עליך שאתה בינוני. כולם יחשבו שרבא, שאיתו התחלנו את הספר הזה, שרבא הוא צדיק. כי רבא, אני מזכיר לכם את הפרק הראשון, לא היה לו רגע שהוא ביטל תורה, רגע אחד. לא פסיק, גרסה מפומי, כול היומה. לא היה לו רגע אחד שהוא הפסיק ללמוד תורה. אז רבא, אי אפשר לראות עליו שהוא בינוני. כולם בטוחים שהוא צדיק, כן? כמו שאתה חשבת בהתחלה. הוא אומר, אבל בפנים מתחולל איזה קרב. מאוד מאוד קשה. וכל הזמן שזה עולה, אתה מוכן לקרב, אתה דוחה אותו. לא בכוח. כן? שאומר, לא הולך בכוח. המשפט המקורי, איך הוא הולך המשפט? לא בכוח, אלא במוח. זה משפט שהמציא אותו בחב"ד, האדמו"ר הזקן המציא אותו. פה, במה שקראנו פה. מה שלא הולך בכויכין, הולך במויכין. כן? אם לא תצליח לבד, תשתמש בחב"ד. תקעו עוד כמה, או. השקטה קצת. המוח, כאילו, כן? המוח יכול להשתלט על האזורים, ברגע שבן אדם בחב"ד שלו, אז הוא מצליח להתגבר על על התנועות הפנימיות האלה שמנסות לפתות אותו. אבל, אף על פי כן, בואו נקרא עוד קצת ואז נדבר. ואף על פי כן אינו נקרא צדיק כלל. בן אדם לא חוטא דקה אחת וגם לא מפסיק ללמוד תורה דקה אחת, אף על פי כן אינו נקרא צדיק כלל. מפני שהיתרון הזה אשר לאור הנפש האלוהית על החושך וסיכלות של הקליפה נדחה ממילא אינו אלא בשלושה לבושיה הנזכרים לאל. מה שלושת הלבושים? מחשבה, דיבור ומעשה. ולא במהותה ועצמותה, על מהותה ועצמותה של הקליפה. כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה שבחלל השמאלי לא נדחה כלל ממקומו בבינוני אחר התפילה. שאין לשפה יש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני. כי מתוכו רצוף אהבה מסותרת. שהיא אהבה הטבעית שבין נפש האלוהיקית כמו שהתבהר לכמן. ואזי יכול להיות שכלות הכסיל הרע בהתגלות ליבו בחלל השמאלי להתאבות אהבה לכל ענייני גשמיות עולם הזה בין ביתר בין ביסוחס וחלילה כאילו לא התפלל כלל. אלא שבדבר איסור אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש חס וחלילה, אלא הרהורי עבירה הקשים מעברה יכולים לפעול לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה, כמאמר ז"ל, שלוש עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, הרהור עבירה ובין תפילה וכו'. אז הפער שדיברנו עליו בכמה פרקים בין הלבושים לבין המהות והעצמות. למשל טוב, ראיתי לזה לפני שבועיים, היה לי איזה משל טוב, אני אשתף אתכם. יש יהודי מבוגר בכפר שהתחיל להיות מבוגר ככה עם דמנציה, או מכירים את התופעה הזאת של הזקנה. עכשיו יש לי חבר שאבא שלו הוא גריאטר, הגריאטר מפורסם מאוד, כאילו גדול מאוד, היה גריאטר של של הרב אליושיב. היה קרוב שם גם.
אה, זה
קריאטריה? קריאטריה זה המחלקה שמטפלת בזקנה. אבל מה שקורה בזקנה, שיש באיזשהו שלב, שלב קשה מאוד, שלב של פגיעה במוח. התאים של המוח, כמו שהוא נהיה כפוף, והעצמות שלו פחות חזקות, זקנים מכל נפילה, יכול להישבר להם משהו. מכירים את התופעה הזאת? שהנפילה אצל הזקנים יותר, הגוף, הרקמות של ה... של התאי עצם יותר חלשים, והגוף יותר כפוף, ומקומט, והגוף, התאים, כן, הרקמות נחלשות. אותו דבר קורה גם במוח, לדאבוננו הרב. וזה קשה מאוד מאוד מאוד. כי הבן אדם מבחינה מנטלית מפסיק להיות מישהו היה. ואז זה לילדים, לנכדים, זה חוויה מאוד לא פשוטה. זה קורה, אני לא יודע להגיד לכם תופעות, אחוזים, אבל זה מאוד מאוד נפוץ. אני לא יודע מי חווה את זה על המשפחה שלה, אבל זה חווה, זה כאילו מאוד... ואז יש כל מיני תופעות, חלק זה דמנציה, זה שכחה, וחלק זה פתאום שהם מתחילים לדבר דיבורים מאוד בוטים. גם בצעקות, לכעוס, להשתלח. ממש, כאילו שומעים את זה מהרחוב. בן אדם שהוא בן אדם לגמרי, כאילו, מעוגן וגידל דור של... של משפחה מפוארת, כאילו, אנשים, איש ראוי לגמרי. ופתאום איזה תוקפנות, ואפילו דיבורים לא יפים, כאילו, לא מכובדים, כאילו, שהם משתחררים, מה ששמע לכם, זה קשה מאוד להכיל את זה, כאילו, עם כל הטיפול המעשי, פתאום משהו משתבש ברמה המנטלית. מה קורה? תסביר לי, החבר הזה. יש אזור במוח, שהוא, התפקיד שלו זה השליטה. הברקסים כאילו שלנו, המושכות. והאזור הזה, כשהוא נפגע, אז משהו בעצירה של התגובה לא קיים. כאילו אני אומר עכשיו משהו כימי לגמרי. הפקודות האלה של לעצור ולחשוב, מה קורה? בן אדם כועס ובולם את עצמו. זאת אומרת, יש לך... במוח, איזה אזור שיוצר אותך, שאתה לא נותן לזה, שאני מדבר על דברים חריפים, שבן אדם בא לו, לא יודע מה לעשות. כאילו, יש לנו חייתיות פנימית כזאת, שסוגלים בכל מיני יצרים להתפרע, ויש לנו משהו שחוסם את זה. ושהאזור הזה פגוע, או נחלש, אז פתאום אתה רואה בן אדם, אתה לא... מה זה אתה לא מכיר אותו? באמת אף פעם לא היה כזה, כל חייו.
אז אפשר לדעת אם הוא
בינוני או תלי. יפה. זה... נכון? רק אמשיך את הנמשל לפני שזה, מה שאני מתכוון, שבאמת יש כל החיים, יש לנו מהות ועצמות של נפש בהמית, שהיא נמצאת בחלל השמאלי, שאנחנו מחזיקים אותה. אנחנו יודעים לא לענות אליה, אבל אנחנו מכירים את התאווה הזאת שעולה לדאבוננו, לפעמים גם רואים עלינו את זה, לפעמים אנחנו צועקים לפני שאנחנו בני 98. רואים עלינו שאנחנו מאבדים את הברקסים גם לפני זה, או נופלים לכל מיני תאוות אחרות. אבל זה משל טוב, זה, אני לא יודע אם זה משל, זה אפילו זה הנמשל, שראיתי את זה ממש כאילו... ברחוב, כאילו, לשמוע את היהודי, זה פתאום קלטתי שזה אני. זה גם אני. גם לי יש את המשפטים האלה. רק אני לא אומר אותם, כי אני שולט. כי אני בריא, ברוך השם. צעיר ובריא ויודע כאילו את החיים. וזה כאילו הסיפור. שהבינוני תמיד יש שם גן חיות שמסתובב בתוך הנפש שלו, ושהוא צריך לדעת לנהל אותו. וזה הנתון. מי שמצפה למשהו אחר, שיחפש צדיקים. יכול להיות, עדיין פה או במקום אחר, בעל התניה כותב שזה אנחנו, זה לא בחירה. דרגו ליהודה לד. והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל זאת כל שעה, כי הבינוני אינו מועס ברע. לא באמת מועס ברע, הרע נמצא, זה לא מגעיל אותו. שזהו דבר המסור ללב, ולא כל העיתים שוות, אלא סור מרע ועשה טוב, דיינו, בפועל ממש, מעשה דיבור ומחשבה, שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות, לדבר, לחשוב, גם משהו נגד תאוות ליבו והופכה ממש. גם בשעה שהלב חומד מתהווה איזו תאווה גשמית ביתר, או באיסור חצפי חלל, יוכל להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי, באומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, כי אינני רוצה להיות מובדל לנפרד חצפי חלל עם השם אחד בשום אופן. כדכתיב, אבונותיכם מבדילים. רק אני רוצה לדווקא בו נפשי ורוחי נשמתי והתלבשם שלושה לבשים דבר חשבה דיבור מעשה בשם התורתו מצוותיו מאהבה מסותרת שבלבי כמו בלב כללות ישראל שנקרא עובי שמך מה שאין כן תראו למטה מה שאין כן דבר המסור ללב דיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב וסנוי בתכלית השנאה להגיע למדרגה כזאת שאתה לא רוצה לכעוס ולא רוצה תאוות גשמיות בכלל בתכלית השנאה זה מגעיל אותך כמו איזה משהו גועל נפש כאילו של אוכל, או אפילו שלא בתכלית השנאה, אם זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף אהבה להשם יתברך, בבחינת אהבה בתענוגים להתענג על השם ואין עולם הבא. ועל זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה, עולמך תראה בחייך, ואין כל אדם זוכה לזה. כי זהו עניין, כן, קיבול שכר, כי דכתיב עבודת מתנה אתן את כהונתכם, כמו שכתוב מקום אחר. לא, כל אחד זוכה לזה, יכול להיות שאני לא שמה, לא קיבלתי את המתנה הזאת ואני לא אקבל אותה גם ואני צריך לדעת שזה 120 שנה שלי והעבודה הזאת לדעת שזה קיים כל הזמן יש בה משהו מאוד כנה ואמיתי ונכון שעוזר לבן אדם בסופו של דבר להתמודד עם הקושי של עבודת השם
גם עם הרישה נולדים? כאילו מישהו נולד רשע אז הוא
עזר לו בחירה? כן, זה הוא לא כתב שאלה טובה חושבת שיש כאלה שנולדו עם פוטנציאל נמוך יותר.
פוטנציאל
אבל
זה כבר
בינוני. כן, לא, אני אומר שמערכת האיזונים היא פחותה, זאת אומרת שזה לא כמו שהוא מתאר את זה שניהם שווים. יכול להיות שיש בן אדם ש... אני לא יודע. אז הוא כתב. כתב במקום אחר שנראה לי פה לפני זה, בפרטים שלמדנו לפני שבועיים, שיש איזה משהו כזה שהרע לפעמים מרוב עבירות, אז העונש של הבן אדם כמו פרו כזה, שהוא כבר לא מסוגל לצאת מזה. כן, שצריך איזה... אבל לא, זה לא כתוב... לא, הוא לא כותב את זה, לא ראיתי.
גם פה אבל כאילו לא... זה לא
שאתה מדי
אמרו. כאילו זה... זה לא ש... אם אני צדיק אז הכל ילך לטבעי ואם זה, זה משהו שכן אמור להשתדר עליו. ש? אפשר לקבוע מראש בגיל 9, אוקיי, אני לא זה.
לענייננו, אני חושב, נכון, אני חושב לענייננו, תראה, אין לנו סיטי לב, אלא מפתחים את זה, אנחנו בא... יש צוותי הלכה ותורה, טכנולוגיה, אנחנו... יש ענף שמכיר צוותי חסידות לטכנולוגיה, שיהיה כאילו אפשרות לזהות בחלל הימני, בחלל השמאלי, מה קורה עם המוח, זה משהו שאני כרגע בעבודה, אז עזרת השם, שיהיה לנו, מה?
אתה אומר, תחזיר את שבועות כמה שנים.
כן, לא, אני יכול כאילו ככה לרפא כל מיני דברים באמצעים טכנולוגיים מבחינה רוחנית, אבל זה כרגע בשלבים מוקדמים של הפיתוח, אבל כיוון שאין לנו את ה-CT הזה, והוא גם נמצא באיזשהו מקום שהוא הוא באמת פחות מעניין. בינוני אחריו יימשך כל אדם. עובדה שבעלתנו בחר לכתוב את הספר של הבינונים, זה כאילו המרכז של ההבנה שלו, מה צריך להדריך. אתם זוכרים את ההקדמה, בהקדמה הוא אמר, זה הספר שיענה על השאלות של כולם. בהקדמה הרי הוא אמר, באמת הייתי צריך לדבר עם כל אחד בנפרד. כן? ועל כל אחד כאילו לתת לו את התשובה שלו, אבל אין לי זמן כבר. כאילו, רבי אמיתי צריך לדבר עם כל אחד. אז אני כותב ספר כי כבר אני מכיר בסך הכל את מכלול השאלות וזה מה שנכון לכולם, ככה הוא כותב. בהקדמה. אז אני, אז אנחנו במובן הזה בחברה טובה, יחד עם רבא למשל.
זה לא כזה מסוים,
אתה צדיק ובינוני. יש לך עצב אחת?
סבא, אתה אומר, גם בסופו של
דבר רק תעשה ראש. זה לא כאילו שהוא נולד בלי עצב. בסופו של דבר הוא מעט. אני אגיד לך מה... שיש לו עמל הרבה. נכון, אני אגיד לך, זה באמת שאלות שהן קצת נסתרות מאיתנו, כי באמת זה קשור לסיטי לב הזה שאין לנו. אבל... אני רוצה לחזור לספרם של צדיקים וספרם של רשעים בחסידות, שזה חשוב להכיר את זה, כבר דיברנו על זה, נכון? שאומרים שיש ספרם של בינונים, זה התניה, ויש את נועם אלימלך, שזה ספרם של צדיקים, ורבי נחמן, שזה ספרם של רשעים. עכשיו, בואו נראה, מה יש פה בשלושת השלבים האלה? יש לי חבר ברסלבר שזה היה לו קשה מאוד הפרק הזה, למדנו פעם את הפרק הזה, זה היה לו קשה מאוד, כי התיאור האידילי הזה שלעולם אפילו רגע אחד אומר, מי הוא מדבר? מה זה הסיפורים האלה? שתמיד הוא מצליח להשליט על המוח, על הלב, מה עכשיו אנחנו? בוא נדבר בינינו כאילו, שדבר אם מישהו רוצה על הדברים האלה, אנחנו כאילו, בוא נדבר איפה שאנחנו נמצאים, בשביל מה כאילו להיכנס לדיבורים הגבוהים האלה? הרגשה כאילו אינסטינקטיבית שהוא הרגיש איזה חוסר כנות וחוסר תמימות בדיבורים האלה, שבסוף זה אף פעם כאילו לבינונים, שזה פעם אחת הוא רשע, כאילו עליו אני לא מדבר, כאילו אתה רוצה שיגיר את התשובה שם, אבל כאילו פה אנחנו מדברים על בינונים, אני רוצה להתחיל דווקא מנועם אלימלך, זאת אומרת, מה החסידות אמרה? החסידות אמרה, מה שאתה עושה הוא לא הדבר ה... כי זה בצורה שלא תלעיז על החסידות, אבל נגיד את זה כן ככה. מה שאתה עושה הוא לא הסיפור. הסיפור הוא מה שאתה חווה בפנים. כן, מה הבעיה לקיים את הרג מצוות? להיות בפנים בן אדם רחוק, אדיש, מושחת. מה כאילו הסיפור? אנחנו מחפשים את הלב. זה כאילו הגאולה של עבודת השם של הבעל שם טוב. את האש, את החיות, את השמחה, את הפרישקייט, את ה... זה מה שאנחנו מחפשים. ואז, מתוך אותו מקום, אתה מגיע ככה לעבודת השם, שאתה מחפש את הסיפור. אז מגיע החסידות בדורות הראשונים שלה, אתה בא לתניה ואומרים, תראה, מה שאתה עושה זה נחמד, אבל השאלה, מה הרצון שלך? האם יש לך השתוקקות להשם, דבר אחר שיש לך טייפס נמוכות? ברגע שיש לך טייפס נמוכות, סימן שאתה עוד לא בעבודה השלמה. כי אם היית אוי ודמיתי, אז מה שהיית רוצה זה השם יתברך. זה שאתה בסוף מצליח לעשות את כל מה שעושים, זה בסדר, זה נחמד, אבל אותך עצמך, אתה תזהה ברגעים האלה שפתאום תראה מה מתחשק לך. ותוכל לענות בכנות, לא תענה מהשפה ולחוץ, מתחשק לי לעבוד את השם. אלא תענה על זה מבפנים, ואם פתאום מבפנים תראה לו האמת שבא לי עכשיו חופש, אז זה מתאים לי בין הזמני. באמת כבר שלושה חודשים אני מחכה לבין הזמני. אין לי ראש ללמוד. אוי, אסור להגיד דיבורים כאלה. אז נגיד אם אתה מתיר לעצמך להיות כנה, אז אתה אומר, שמע, יפה, למדתי, שקדן, הייתי, למדתי והשקעתי, עוד לא הולדתי בקרבי את התשוקה. אני מסיים שנה, עוד שבוע, מסיים שנה בישיבה, או זמן של שלושה חודשים, ובאמת הייתי אחד הזמנים הטובים שלי. בוקר, קמתי, למדתי, חברות, שקידה, עבודה, רצינות, כל התחומים. ושאני מגלה כאילו איפה החשק שלי, כאילו מה אני, כאילו, אז אני מובך. אז אני אומר, תשמע, אז מה הכל שווה? אז זה עוד לא מספיק. אם זה מה שאתה מזהה, אז יש לך עוד עבודה גדולה קדימה. שזה נכון ואמיתי בעבודה הפנימית. תעבוד על החשק ועל הרצון ועל השמחה. הענף הזה נשאר תמיד, האמירה הזאת. רק איפה היא הרסנית? היא הרסנית במקום הזה, שאם אני מזהה את זה, אז אני אומר וואלה, כמה אני גרוע. בא בעל התניה, אחרי הדבר הזה, ואומר לך, תשמע, יכול להיות שמיסוד האפר יש איזה משיכה לעצלות, וזה הסיפור, כן? זוכרים את ארבעת היסודות בפרק הראשון? זה הסיפור פשוט. וזה נמצא לך, העצלות מיסוד האפר, בתוך המרכיבים של הנפש הבהמית, עד 120. וזה שזה שמה, זה לא אומר כלום עליך חוץ מזה שזה החומרים שמהם אתה מורכב. אז השלב הראשון של הספרם של צדיקים אומר, תשמע, מי שנזהה בעצמו משהו בפנים, איזה משיכה למקום נמוך, סימן שהוא לא עובד נכון. סימן שהוא לא עובד מספיק בעומק, סימן שהוא לא עובד באופן אמיתי ועמוק, שמשנה את עבודת השם שלו. בא אבל אתן ואומר, לא. יכול להיות שאתה רבה. דמיינים לכם שרבה, הצדיק הגדול הזה שמופיע מתואר כאן, הוא מלא במאבקים פנימיים כאלה, שהחלל השמאלי שלו עובד ומנסה למשוך אותו למקומות נמוכים, והוא משתיק אותו על ידי המויכין, על ידי עוד כל מיני עצות טובות שיש פה ב-40 פרקים הקרובים. זה מה שאומר בעל התנא, וזה החידוש הגדול. תירגע חביבי, בואו תירגע. אתה בן אדם, אתה בינוני, יש לך נפש אלוקית, יש לך נפש בהמית. תכיר אותה, מאוד חשוב להכיר אותה. כי הסכמי אוסלו באו מתוך איזו מחשבה שהאויב שלנו הוא כבר אדם נחמד. נורווגי כזה, שם חתמו את ההסכם. ואז, אני פשוט הייתי בסדיר אז, ואז אני השתתפתי בסוף אימון חטיבתי בעצרת צבא של שלום. ואתה אומר, כאילו, עם צבא של שלום, למה אנחנו שומרים כל כך הרבה? למה מתאמנים כל, למה סוגרים כל כך הרבה שבתות? אם אין אויבים כבר. לא משנה, זה מאוד הפריע נפשית, שהעם היה חצוי, אבל זה עניין פוליטי, אבל... והדבר הזה, הוא מסרס את הצבא, זאת אומרת, הוא מרדים את הקצינים הבכירים, הוא מרדים את שר הביטחון, הוא נתן לכם כאילו את מדינת ישראל שלפני 20 שנה, והוא מרדים את כל, את כל האזור הדרוך, כי אתה אומר, שמע, שלום עולמי, חתמנו עם ירדן, חתמנו עם הפלסטינאים, עם מצרים חתמנו כבר מזמן, אוטוטו סוגרים עם מס עד הסכם. זה היה האווירה, שאני הייתי בי"א, י"ב, שיעור א', ב', זה היה פחות או יותר השיח. אז אתה אומר, זהו, נגמר הסיפור הזה. ואז חתמו עם קטר, ואיך קוראים לה עוד שמה? אמן, קטר שמה, במפרץ, הסתובבו בכל העולם, באמת, היה גן עדן שמאלני ענק כזה, באמת חגיגה, באמת נפלא, אני אומר שם, מי שלא השתתף בזה, הוא הפסיד. הוא הפסיד את ה... ואז, באמת, אי אפשר כאילו לחיות באיזשהו מקום כזה, שהוא כל כך חזק, בלי לסרס את ה... פתאום הגיע החמאס. והגיעו הפיגועים, והאינתיפאדה השנייה. אתה אומר, בונה, 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 בונה. זה כאילו... לא היינו ערוכים. עכשיו, האלף בית של צבא, כאילו, זה לדעת שהתפקיד שלך זה ללחם. ולפני זה אתה צריך להאמין שיש אויב. אם אתה לא מאמין שיש אויב, הוא יפתיע אותך, כי אתה לא מצפה שהוא יבוא. עכשיו, הידיעה שיש לך שמה, אם נחזור לפרק הראשון ונענה על כל השאלות. הוא אומר ככה, תניה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. זה שבועה טובה, אני רוצה להיות צדיק. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. וצריך להבין, דעת נען אל תהי רשע בפני עצמך, וגם אם יהיה בעיניו רשע, יראה לבבו וייעצב, לא יוכל לעבוד השם שמחה וטוב לבב. אם לא יראה לבבו כלל, מזה יכול לבוא לידי קלות. כולם יגידו לך שאתה צדיק, כי אתה נראה טוב. אבל אף אחד לא יודע מה קורה בפנים. עכשיו אתה יכול להתפתות לזה, ולהגיד, וואה, באמת, נכון? חוזר אחרי 3 חודשים, נשמע, זה השקדם של הישיבה, זה הבחור הכי מאיר פנים, איזה איש חסד, והם צודקים. רק אם אתה תאמין להם, ולא, תזהה שיש שם איזה נפש בהמית, איזה פרה גדולה ושמנה שרוצה רק לאכול עשב, איזה קוף שרוצה רק... כל החיות שנמצאות שם, כל חיה עם התאווה שלה, שאתה יודע שזה קיים, אז אתה תאמין לזה שאתה צדיק. כל, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה. אני יודע מה יש בפנים, אל תנסו להרדים אותי. זה היצר הרע, אתם מנסים להרדים אותי, להגיד שאני צדיק. ואז אני יודע, אני שולט, יכול להיות שאני שמח בחלקי, אני יודע מה אני עושה, אבל ההבחנה הזאת שאני עשוי, האנושיות הזאת, אני רוצה להגיד בהקשר הזה של צדיקים, זו סוגיה שנדרשתם לבטח בשבועיים שלושה האחרונים. המודעות הזאת שאנחנו בני אדם ושיש לנו חולשות ושיש לנו יצרים ושאנחנו נמצאים באיזה מקום נמוך שיכול, זה דבר שאם אנחנו לא מודעים אליו הוא יכול להפיל אותנו. אז אני אומר, אנחנו יש צדיקים אבל אנחנו בינונים, ולכן כל העולם כולו יגיד לך שאתה צדיק. יכול להיות שכל העולם כולו זה אתה בעצמך שאומר על, שאתה אומר על עליך שאתה צדיק. זה שאתה אומר, לא, 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 אני יודע ממה אני אעשה, בסדר. שומע אתכם, יש תשובה נפלאה של רבי יצחק קוטנר, הוא מופיע בסוף ספר השיב ממצולות. מכירים את הספר הזה של הרב יהושע שפיר הזה? ספרם של רשעים קצת, במובן הזה. כן, הוא מתמודד אחרי הנפילות. זה בכיוון של רבי נחמן קצת. אז יש שם תשובה נפלאה של הרב קוטנר, אחד מהגדולים בדור הקודם בארצות הברית, שהוא עונה בתשובה למישהו שמתמודד עם העניין הזה של, של, של הצניעות. ואז הוא אומר לו, אתה רואה את האנשים הגדולים והצדיקים האלה, וזה נראה לך כזה מושלם, אתה לא יודע כמה בפנים הם נאבקים. אתה בטוח שאתה רשע הכי גדול, כי אתה מזהה בעצמך איזה תאוות כאלה נמוכות, ואתה אומר, זה אני, אז אני בחיים שלי לא אהיה בן תורה, אני לא אהיה בחור שלי, אני מבייש לפתוח ספר, אם זה מה ש... אפילו שאני בפועל ממש לא עושה כלום. אבל אם זה התאוות שיש לי, אז מה אני שייך לקדושה בכלל? אומר לו, הרב אוטנר שם, תסתכלו, יש לכם את הספר הזה פה? כן, תראו. זה אומר לו שם, תשמע, אנשים כאילו עשו עבודה בפנים. אתה לא, אתה רואה אותם מבחוץ, אתה לא יודע כמה הם נאבקים מבפנים. ומרשים לעצמם לפתוח ספר. כי הם יודעים את הדבר הזה. הם יודעים שיש להם את זה, ועם זה הם עובדים. זה מה שמאפשר להם, דבר הזה. אומר, כאילו, השלב הבא זה לדעת שגם שנפלת, כן, אז רבי נחמן אומר, בסדר, וולקאם, נפלת. מה חשבת? שלא תיפול, כאילו. בוא תתחיל לעבוד מפה עכשיו, עכשיו אתה פה. אז בוא, תעבוד, אתה רוצה לעבוד את השם. עכשיו, יכול להיות רק את ה... לומד את הגמרא, ואחרי זה צריך גם את רשי, ואחרי זה גם את התוספות, ואחרי זה ללמוד גם את הרשב"א, ואחר כך להבין את... שזה העבודה שלך, כל הזמן ככה, כאילו, להשקיע עוד יותר, אבל יכול להיות שזה ככה נראה, אתה נראה בסדר בוקר, יכול להיות שיש לך איזה מקום, שנפלת רחוק, 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 אתה רוצה לעבוד את השם, תעבוד אותו מפה, נפלת, סוף סוף אתה נמצא פה, נגייס את רב צדוק לעניין, קדוש ברוך הוא זרק אותך לפה, בוא תעבוד מפה, עכשיו אתה צריך מפה לעבוד את השם. אגב, יכול להיות שאף צדיק לא עבד מפה את השם, ככה אומר רבי נחמן. יכול להיות שרק אתה מגיע למקום הזה. אתה סיירת, הולך לעומק האויב, כאילו הם נלחמים על הגבולות, הם נמצאים בקריה, אני לא יודע איפה שהם אויבים כבר, הם הרגו את האויבים. תמיד, נכנס לתוך האויבים, חוטף, נופל בשבים. מחזיר, חוזר, כאילו, זאת אומרת, אתה כאילו הולך למקום יותר מורכב. תעבוד מפה, זה כאילו השלב הבא שלנו. זה דבר ש... לעובדי השם, כאילו להחזיר את ה... את ה... את הישרות ואת הכנות. הכנות, שאתה באמת יודע מי אתה, אתה לא נבהל מזה. ואז אתה, זה, ככה עובדים את השם. ככה עובדים את השם.
את בחינה, גם אמרנו מדבר על זה, שכאילו, לגבי איפשי ואיפשי, איך זה עולה? כאילו שלא, זה לא שאני לא רוצה לחזר או לעבור על הרעיון, איזה משהו כזה, אלא פשוט אני רוצה וגם שהוא גזר עליי. אז פה כאילו נתן את הצדיק בתור אדם שכבר כאילו אין לו שום דבר, אין לו... ודווקא בסופו של דבר מה שקבענו זה שדווקא הצדיק זה מי שכן נלחם ובוחר אותו.
לא, זה היה בין...
לפי פה.
אחרי המאבק הוא הגיע, היה לו מאבק, אחרי שהוא עברת המאבק, אחרי שהוא עברת האיפשי ואיפשי. הוא הגיע למצב שזה כבר לא מעניין.
לא, אבל לפי זה מי שבמיני לא יכול להגיע להיות צדיק.
עקרונית, אתה נמצא במצב תקוע, כן. וזה יש כמה מצבים בודדים שזה, שתשובה מאהבה וכאילו... ‫המשך הוא מסביר שיש מצבים בודדים ‫שבינוני יכול להפוך להיות צדיק, ‫כל מיני זה בין קשה.
‫לא, ההנחיה בגמר, ‫באיף של איף שזה כאילו המצב הגיע, ‫בסופו של דבר הוא
הגיע. ‫מה אתה מבין מהגמרה? ‫אל תאמר איף שיהיה אלא איף שיהיה ואיף
שיהיה. ‫שזה עיקר העבודה שם, זה לא...
‫ולמה זה סותר לפה? ‫אתה מבין את זה כסותר לפה? ‫מי שאומר איף שיהיה ואיף שיהיה, ‫אבל מה עשה ואבי שבשמיים גזר
עליו? ‫הוא אומר שזה לא העיקר, ‫העיקר זה באמת שלא היה לך בכלל.
זה מה שהרמב״ם אומר.
ומה הוא אומר? זה לא
אומר שכן, זה המצב שלו כרגע.
שתיים בסופו של דבר אומר שהעיקר זה שלא יהיה נקי, אבל הוא מתייחס לזה שזה רק הצדיק שהוא פשוט נולד בלי כלום.
אני רוצה טיפה, הרי גם אנחנו בתור מועדון הבינונים פה, אנחנו מכירים רגעים בחיים שבהם המצב הוא פחות, לא, מצב פחות של לחימה ומצב יותר של לחימה, נכון? אתה יכול לסדר לך על ידי הגברת התורה והתפילה, דילגנו בדיוק על הקטע הזה בפרק י"ב. תסתכלו בעמוד 34, בכף ג' בטבת. אנחנו נמצאים יום לפני הולדת, היורצייט של בעל התניא, זה כף ג' בטבת. ובפרק י"ג זה היה היורצייט שלו. רק שלזה מועיל הרשימו במויכין ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל הימני להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתהווה תאווה שלא להיות לו שליטה ומשלה בעיר להוציא תאוותו מכוח אל הפועל להתלבש באיברי הגוף ואפילו במוח לבדו להעביר ברע אין לו שליטה ומשלה להעביר חס וחלין. זאת אומרת, מה זה הרשימו? הרשימו זאת אומרת, אחרי התפילה, כן, אמר אחרי התפילה הוא יכול ישר כן, איך זה היה? שבסוף התפילה הוא יכול... אבל אחר התפילה, הרע חוזר ונאור. אבל הייתה תפילה. אז אני יכול על ידי תורה, ועל ידי תפילה, ועל ידי עבודת עמידות, ועל ידי עבודה פנימית, אני יכול להגיע למצב שבו זה פחות מתחשק לי. כן, זאת אומרת, אני מצליח יותר לטפל באזורים ה... זה לא כל הזמן בקצה התהום. אני מייצר חיים כאלה שאתם כאילו מאזנים את זה קצת.
שבעצם הגבול, הנקודה הכי גדולה שאנחנו נגיד זה 99% שאני...
אני לא, תראה, אני לא יודע להגיד את זה באחוזים, כי הרי גם בצדיק הוא היה צדיק ורע לו. צדיק ורע לו, הכוון הזה צדיק שהרע נמצא בתוכו, רק הוא תמיד מצליח לשלוט עליו. זה גם מינונים, אז זה כבר הופך להיות מהגדרות חותכות כאלה של צדיק רשע ובינוני למין ספקטרום כזה של 1 עד 100. אבל העובדה שאני מודע לזה שזה כל הזמן קיים ושגם יבוא עוד הזדמנויות אחרות לפיתויים אחרים, ליצרים אחרים, אז אני מוכן לזה. אז יש ברמב״ם גם התלבטות מי יותר טוב, החסיד או המושל, נכון? מה? מה הוא מכריע? שזה תלוי במה?
כן.
בכלאיים זה המושל. ובכעס או בגניבה זה החסיד. צריך לעבוד כאילו להגיע לשם. טוב, אבל לא חייב תמיד לפתור אותה. אתה רמב"ם בעל התניא. זאת אומרת, שחבדניקים כן יפתרו את זה. זה בדרך כלל. מה רמב"ם? יש מפרק...
אולי.
כן.
אי אפשר לומר שפשוט הרמב"ם באמת מדבר לרוב העולם לבינוניים. אבל לצדיקים, אז באמת, כאילו, זה לא ש... כאילו, זה לא משנה מה עדיף. המצב שלהם הוא שהם הרי... כאילו, אין להם את האהבה. זה המצב שלהם, זה לא כאילו...
המצב של?
המצב של הצדיקים שאין להם את האהבה, זה כאילו, הם לא יכולים לומר איפשי ואיפשי, כי הם לא יכולים.
הם לא יכולים להגיד אפשי ואפשי, כי באמת זה מבחינתם לא אופציה.
אז אתה מחליל להגיש
את התניה? לא, הוא אומר, הוא מדבר על המצב השלם של הצדיקים, רוב העולם. הרמב״ם מדבר על רוב העולם או ש...
לא, כן, בבינונים אתה יכול פה כאילו להתגבר עליהם, להיות מושל מחסית לזה. אבל הצדיקים באמת הם בהכל...
לא דיברו עליהם.
זה לא שכאילו הם מתלבטים, אני אגיד אפשי ואפשי, או אני אגיד מה אעשה שיכולים, כאילו, או לא אפשר. כי הם באמת לא יכולים, באמת אי אפשר.
כי זה מחוץ לסוגיה שלהם, כאילו, בכלל, מחוץ לאופציות שלהם. אני רוצה רק להמליץ ללמוד את התניא. כלומר, יש עוד ספרי חסידות ועוד ספרים בעבודת השם, אבל מפה יש צרור של עצות בהבנת עומק הנפש. איך עושים את הדבר הזה? זה לא תמיד כאילו יגיע לאיזושהי נקודת קריטי כזאת שעכשיו אני צריך בצומת להחליט לכתוך ימינה או שמאלה, ויש איזה בניין של חיים שלם, של עבודה פנימית, של עבודת הנפש ועבודת הרוח, עבודת הגוף, שבהם אתה מייצר חיים כאלה, אתה לומד איך להתמודד במצבים, איך להגביר את הנפש הלוקית, איך להתפלל, ואיך לאמץ את כוחות הרצון, את כוחות המחשבה בעיקר, את החב"ד שלך. זה עסוק הספר הזה, מכאן והלאה, בכל מיני אופנים ובכל מיני שבילים נסתרים של הנפש, הוא מכיר אותם טוב, דיבר עם מספיק חסידים בשביל לדעת את כל הפינות האפלות. לא יודע, אני אגיד את זה עליו, שאני מכיר את זה מעצמו, אבל בכל אופן הוא מצליח לזהות את זה. ואז זה באמת הרבה הרבה עבודה והרבה עצות והרבה הדרכות איך להגיע למקום הזה שאנחנו, אחרי שאנחנו יודעים שזה המצב, אז עכשיו יש לנו הרבה עבודה. מה אני רוצה להגיד? שלא כאילו יש איזה משהו מרפא בזה, שאתה אומר בסדר, זה כאילו... יש המון מה לעשות, יש המון המון מה לעשות. זה בעצם מפה מתחילה העבודה. העבודה עמוקה בנפש, עבודה של מסירות, שממנה ללמוד ולהכיר. הכנות הזאת של לדעת איפה אני נמצא ומה יש לי, היא מקלה מאוד על זה. חוסר המודעות, כאילו לפעמים שאני נתקל באנשים כאלה, זה גם חילול השם גדול, שדתיים הם שקרנים, במובן הזה שזה קורה הרבה בחורי הישיבות. שקרנים במובן שהם לא דוברים אמת בלבבם.
כלומר שהם עצם להגיש משם.
בדיוק. עכשיו, לפעמים זה נלעג. מה אתה כאילו... או כאילו בוא נדבר איפה שאנחנו, כאילו למה אתה מתחיל לייצר איזה מציאות מדומה? והתסכול השני, או מפסידים פעמיים. פעם שנייה זה שהם לא עובדים, כי הם לא מתעלמים מהאזור הזה בחיים שלהם. אז הם מתעלמים מזה, אז הם לא מפתחים את הכלים להתמודד עם העבודה האמיתית, שהם לא, ברגע שאתה לא מודע לזה שיש לך בעיה, שיש לך קושי, שאתה עשוי מזה, אז אתה לא... גם מציג מצג שווא, וגם אתה לא עושה את העבודה האמיתית שלך. אז זה סכנה הגדולה, שמתוך רצון של צדיקות, את הצדיקות הופכת אותך לבן אדם לא עובד. לא הצדיקות, הניסיון להיות צדיק הופך אותך לבן אדם שלא עובד. כן, כאילו הבסיס הזה הוא בסיס מאוד טוב לבן אדם, מאוד טוב, בכנות, מי אנחנו, מה אנחנו, מה הצעים שלנו, לא, בן אדם לא לוחס חלילה, לא היה לי שום מחשבה רע. אתה יכול להגיד חבר שלך האמת, אני אגיד לך, היה לי מחשבה רע עליך, כן, לא. עכשיו אני רוצה לחזור בתשובה, אבל כאילו, יש אנשים שאומרו סליחה, כן, סליחה, לא התכוונתי. אם לא התכוונת, זה סליחה מאוד לייט, כאילו. זה כאילו נפלט לך, בלי ששמת לב לאיזה מילה יוצאת, כאילו רצית להגיד משהו, יצא לך משהו אחר, אז באמת לא נפגעתי, כאילו, זה בעיה בלי כוונה. אני אומר, סליחה, זה היה בכוונה, התרגזתי עליך מאוד. נפלתי, כעסתי ממש, אני לא יודע. אז אתה בא כאילו ממקום אחר, זאת אומרת, המקום החלש שלנו, שהוא נמצא, אז אפשר לטפל בו. כשאנחנו מתעלמים ממנו, אז אנחנו תחפושת יפה, ובפנים הכל נרכב. זה העבודה שנותנת לנו את נקודת הפתיחה האמיתית לזה. חברים יקרים, היה כיף, חשוב, באים לעשות, באמת, אני אומר את זה בצחוק, אבל באים לעשות עבודה בשמחה ובדיבור חברים, פגשנו פעם בשבוע, בשעה שאפשר לומר שהיא די מאתגרת, על פני השבוע, אני לא יודע מתי זה, מוכין דגדלות, מוכין דקטנות, אבל... יום שישי, חמישי, בשש, מדי שבוע, זה משימה מעניינת.
עברנו.
בשמחה ובתור, היה לי כיף לבוא, הרגשתי שיש פה... טובים, אני אפילו קצת ככה מרגיש שלא... באתי, הלכתי כזה, יש לי איזה משהו ככה שחסר לי עוד בהשקשות, כאילו, בהיכרות, אבל אני מברך אתכם, בעזרת השם.
צריכו
להיות אנשים כשרים, אנשים תמימים, אנשים כנים, אנשים שעובדים, שלא... לא חיים את החיים במובן מאליו, אבל לא חיים איפה שלא. תזכו לי בחסידים.
אני
גוי שתמיד הגעתי בשיעור. תתחיל אותה, אני לא זוכר איזה היה תמיד.
לילה, 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 לילה